שלום לכולם, אהלן אהלן חברים וברוכים הבאים בשעה טובה ומוצלחת לפרק הראשון של העונה השלישית של משחקי הכסף צ'צ'נג צ'צ'נג. כמה זמן לא עשיתי את זה, התגעגעתי עינה לעולם, התגעגעתי וכיף לחזור, כיף להיות פה ויאללה בואו נתחיל. אז הפרק הזה הולך להיות פרק טיפה יותר אישי, הוא במעבר אחד, איזה מעבר אחד זה היה, ראיתם? אז הפרק הזה הולך להיות פרק טיפה יותר אישי, לפחות ההתחלה שלו, כי אני קודם כל רוצה להתחיל בזה שאני אספר לכם למה הפרק העשירי של העונה השנייה מעולם לא עלה לאוויר, שאלתם אותי את זה המון, ולמה הייתה הפסקה יחסית ארוכה בין העונה השנייה לשלישית, האמת לא תכננתי שהיא תהיה כזו ארוכה, אבל ככה יצא, אנחנו גם נבין למה. אבל לפני הכל, אני אציג את עצמי לטובת אלו מכם שלא מכירים אותי ומאזינים לפודקאסט הזה עכשיו בפעם הראשונה בפרק הזה. אז קודם כל תתביישו לכם. ודבר שני, לי קוראים דניאל דמרי, אני בן 31, סוחר ומשקיע מקצועי בשוק ההון ושוק הקריפטו. בנוסף לזה אני הבעלים של המכללה הגדולה ביותר בארץ, בכל מה שקשור ללימודי מסחר והשקעות בשוק ההון ושוק הקריפטו. לפני שאני ממשיך, אני אתן לכם טיפ קטן, לאלו מכם שמאזינים לי עכשיו בפעם הראשונה. אני ממליץ לכם בחום לעצור כאן, לחזור לעונה הראשונה, לפרק הראשון של העונה הראשונה, ולרוץ על כל הפרקים עד שאתם מגיעים לפרק הזה, כי קודם כל אתם תלמדו המון, יש המשכיות בין הפרקים, ווואלה, יהיה לנו גם כיף עד עכשיו, ואתם לא רוצים לפספס את זה. אז אחרי שזה נאמר, אני פונה למאזינים שרצים איתי כבר שתי עונות. כמו שאמרתי, אני רוצה לספר לכם למה הפרק האחרון של העונה השנייה מעולם לא עלה לאוויר, ולמה הייתה הפסקה כזאת ארוכה בין העונות, וכדי להבין את זה, אני צריך לספר לכם מה עבר עליי באותה תקופה. אז מי שעקב אחרי כל הפרקים, כנראה זוכר שדיברתי על זה שבעבר סבלתי מחרדות, ואני אגיד לכם את האמת, גם אז כשדיברתי על זה, הייתי בטוח שכל הדבר הזה מאחוריי, שאני לא הולך לחוות את זה עוד פעם, שאני לא הולך להתעכל בזה, לפחות לא בזמן הקרוב, כי הנה, אני מגשים את עצמי, אני בנקודה שאני מאוד מצליח מבחינה עסקית, אני נמצא בשיא שלי, אני בעשייה, אני מרוויח הרבה מאוד כסף על הנייר, הכל טוב ויפה, אבל עובדה, הנה יום בהיר אחד, דפק לי בדלת התקף חרדה, ואחריו עוד אחד, ואז עוד אחד, ועוד אחד, ואני יכול להגיד שבאותה תקופה הייתי חווה התקפי חרדה על בסיס כמעט יומי. עכשיו, אלו מכם שלא חוו התקפי חרדה, אולי אומרים לעצמם עכשיו, אוקיי, עבר תקופה לא קלה הבחור, שזה בסדר, אתם לא יודעים מה זה, אבל אלו מכם שחוו התקפי חרדה מקבלים צמרמורת רק מלתאר חצי שנה של התקפי חרדה. אז בשורה התחתונה, הסיבה שלא עליתי פרקים באותה תקופה, היא כי לא הרגשתי טוב עם עצמי. וחלק גדול מהפודקאסט הזה נועד כדי לעורר השראה ומוטיבציה, ואני יודע את זה מהתגובות שאני מקבל מכם, וכמו שאמרתי, לא הרגשתי טוב עם עצמי, בטח לא ברמה של לדרבן ולעורר השראה, ווואלה, לא התכוונתי לזייף את זה. אני לא אחד שמזייף את הדברים האלה. עכשיו, חשוב לי לציין משהו, שהוא מאוד מאוד חשוב. זה שעברתי תקופה קשה, לא אומר שישבתי רגל על רגל בבית, ממש לא, רחוק מזה, שנות אור, המשכתי לעבוד, ולעבוד קשה, ולהתקדם, ולהתפתח. עובדה, בשנה האחרונה הפכנו לחברה הגדולה ביותר בארץ בתחום, והמשכתי כי אין מה לעשות. הרי הכי קל היה לי להיקבר בבית, במיטה, ולהגיד שרע לי, וקשה לי, והעולם אכזר ומנוכר, אבל אין ברירה. אמרתי לכם 200 פעם, את העולם, הבעיות שלנו לא מעניינות. אז אנחנו כן יכולים לשבת ולהגיד, קשה לי ודי, ובוא ננוח ונשקע, ואולי הקרובים גם ילטפו לנו את הראש ויחילו את זה. יש מצב גדול שכן, אבל בסופו של דבר, תוצאות, בחוץ, כלפי חוץ, לא מעניין אף אחד. וזה עוד הבדל בין אנשים מצליחים לאנשים ממוצעים. אנשים מצליחים ממשיכים לתת בראש גם כשקשה. אז כמו שאמרתי, המשכתי לעבוד, המשכתי להתפתח, אבל את הדברים הפחות קריטיים, שכן יכלתי להוריד מעצמי לתקופה הזאת, וזה גם משהו שצריך לדעת לעשות, עשיתי. וכן, זה לא בושה. ואני רוצה להגיד עוד משהו על תקופות כאלה. בסופו של דבר, רוב האנשים יעברו תקופה כזאת בשלב כזה או אחר בחיים שלהם. יהיו כאלה אפילו שיחוו את זה יותר מפעם אחת. כמוני וכמו עוד הרבה אחרים. עכשיו, תזכרו תמיד, בסופו של דבר, זה עובר. בשלב כזה או אחר זה עובר. ברור שיש פה תפקיד, שיש לנו תפקיד, ודברים שאנחנו יכולים לעשות שיעזרו לנו לצאת מזה יותר מהר, אבל בסופו של דבר זה עובר. וברגע שהתקופה הזאת עברה, אנחנו הופכים לאנשים חזקים יותר, כי התקופות האלה מחשלות אותנו. ואני אסביר ואני מעיד פה על עצמי. הרי בואו נחשוב רגע. מה גרם לי להרגיש ככה? שוב אני מזכיר, אני מדבר על עצמי. סבבה? מה גרם לי להרגיש ככה? לי בגדול קרו כל מיני אירועים בתקופות מסוימות שערערו לי את תחושת היציבות, את תחושת הביטחון, את תחושת השליטה, וזה הוביל ללחצים, לחרדות. אבל ברגע שהתקופה הזו נגמרה, ועברתי אותה, אני כבר הפכתי לבן אדם שהוא חזק יותר. למה? כי בתקופה הזו רכשתי כלים, כלים להתמודדות. זאת אומרת, גם אם אותם דברים היו קורים לי שוב, זה לא היה משפיע עליי באותה צורה. כי כבר יש לי את הכלים, עברתי את זה, אני בן אדם חזק יותר, אני צריך משהו שהוא הרבה יותר גדול ורציני, כדי להרגיש את מידת הלחץ הזאת שוב, את מידת החרדה. וכשזה יגיע, אם זה יגיע, גם זה יעבור, וגם מזה אני צריך חזקים יותר. וכמו שאמרתי, זה בדיוק מה שקרה לי לפני חצי שנה, שנה. והיום, אני בן אדם שהוא הרבה יותר חזק ממה שהוא היה לפני שנה. ואגב, ספוילר לכל אלה שיש להם חלומות גדולים, זה חלק מעולם ההצלחה. זה חלק מהתהליך. בחלק מהזמן אנחנו צועדים באפלה. אנחנו לא יודעים מה מצפה לנו, ואנחנו מתמודדים עם דברים שלא הכרנו, ולא נאלצנו להתמודד איתם אף פעם. והלחצים האלה הם חלק מהעניין. זו אחת הסיבות שאנשים לא עושים את זה. החוסר והדעות הזה, הלצעוד באפלה, זה משהו שגדול על רוב האנשים. אמרתי לכם כבר כמה פעמים. בני אדם לא אוהבים חוסר ודעות. זה גדול עליהם. רוב האנשים לא התמודדו עם זה. אז הם תמיד נשארים במקום המוכר, הבטוח, גם אם המקום המוכר והבטוח, לא באמת עושה להם טוב, אבל הם עדיין יעדיפו את זה מאשר חוסר ודאות. זו הסיבה שאני אומר, שבני אדם יעדיפו אומללות מאשר חוסר ודאות. אז אחרי הנאום היפהפה הזה, גבירותיי ורבותיי, בואו נתחיל. אז בפרק האחרון שעלה, אני אזכיר לכם, דיברנו בין היתר על יוקר המחיה, על האינפלציה שהולכת וממשיכה לעלות. אגב, מי שצריך רענון מוזמן לעבור שוב על הפרק, זה הפרק התשיעי של העונה השנייה, ובגדול דיברנו על זה שעם הזמן יהיה הרבה יותר קשה לחיות פה, מבחינה כלכלית. עכשיו, מאז שהפרק האחרון עלה, נחשו מה? בואו נעשה את זה מעניין, טופים, טופים, טופים. המחירים רק המשיכו לעלות, אני בהלם, מוצרי מזון, דלק, דיור, ארטיקים, קרנט פיסטוק, מים, חשמל, שכירות, הכל עולה. ומי שעוקב אחרי באינסטגרם ובפייסבוק, אני מניח שרואה שאני מדבר לא מעט על זה שיש לדור הצעיר שתי אופציות. או שיוצאים לרחובות ועושים בלגן, עד שכל האוכלי חינם בממשלה מורידים מחירים, מה שכנראה לא יקרה, ואני מסתמך כאן על ניסיון עבר, כי לפני עשור הייתה כאן מחאה חברתית מאוד גדולה שיצאה כנגד יוקר המחיה, והנה 10 שנים אחרי, ברוך השם, הכל המשיך לעלות, או שהאופציה השנייה היא להבין שנדפקנו, שאין ברירה, ושאנחנו חייבים להתחיל למצוא פתרונות. זאת אומרת, אנחנו חייבים להתחיל לדאוג לעצמנו, ולא לחכות שמישהו שם בממשלה יתעורר יום אחד ויקל לנו על החיים, כי זה לא יקרה. וזה רוב האנשים. רוב האנשים מחכים שיקרה משהו שהמציאות תתאים את עצמה לחיים שלהם, והכל יסתדר, זה לא קורה. מי שרוצה לצאת מזה, אתם פשוט צריכים להתחיל להבין איך אתם מכניסים יותר כסף, איך אתם מסדרים מבחינה כלכלית. אתם חייבים להתחיל לחשוב איזה פעולות אתם יכולים להתחיל לעשות היום, כדי שבעוד 3, 4, 5, 6, 7 שנים אתם יוצאים מהלופ הזה. והצעד הראשון לשם הוא באמת להבין שנדפקתם, ושאתם במצב שהוא בעייתי. ומי שעדיין לא הבין את זה, אני מזמין אותו לרשום הדף. כמה הוא מרוויח בחודש? כמה עולה בית בישראל? אתם יודעים, אני אפילו יותר עדינים. כמה עולה שכירות בישראל? בבית שעונה לו לצרכים? כמה עולה לו דלק כל חודש? או נסיעות, שכר לימוד, קניות, בילויים? תפרטו את כל ההוצאות שלכם. ועכשיו תסתכלו כמה נשאר לכם. לאלה שנשאר משהו, כל הכבוד, כי לרוב לא נשאר, הרוב בגירעון בכלל. וגם אם נשאר לכם, שימו לב כמה נשאר, וכמה זמן צריך לעבור כדי שתוכלו להשיג דברים שאתם רוצים להשיג בעתיד. אם זה בית, אם זה משפחה, לא משנה מה. תעשו את החישוב. יופי, הבנתם שאתם בבעיה? אז אני מחזיר שוב את ההצעה הקודמת שלי. אתם צריכים להתחיל לראות איזה פעולות אתם עושים היום, כדי שבעוד כמה שנים אתם יוצאים מהלופ הזה. השלב השני, אחרי שהבנתם שנדפקתם, יהיה בעצם לחסוך כסף בצד כל חודש. זה בעצם יהיה המסלול בריחה שלכם. ג'ו רוגן פעם ניסח את זה ככה באחד מהפודקאסטים. אהבתי ולקחתי והבאתי קרדיט. עכשיו, בטח יש כאלה שאומרים לעצמם, לפני שנייה אמרת שהרוב לא מצליחים לחסוך כסף, אז מה אתה רוצה מהחיים שלי עכשיו? אז נכון, זה נהיה יותר קשה ככל שעובר הזמן, אבל יש דרכים לחסוך כסף, ואני דיברתי על זה גם באחד מהפרקים הקודמים. אגב, זו אחת הסיבות שאני אומר לכל מי שנתקל בפרק הזה בפעם הראשונה, וכאן הוא התחיל, תעברו לפרק הראשון של העונה הראשונה, ותרוצו על כל הפרקים עד שאתם מגיעים לפרק הזה. כמו שאמרתי בהתחלה, עברנו הרבה ואתם רוצים להבין מה. עכשיו, אני כן אתן רגע איזה תקציר קצר לגבי כל העניין הזה של חיסכון, ואני אתחיל מהעיקרון החשוב ביותר, שזה בעצם לשלם לעצמכם לפני הכל. כשהרעיון הוא פשוט, אתם מפרישים סכום מסוים כל חודש, לפני כל ההוצאות שלכם, לחשבון חיסכון כלשהו. כשהמטרה של החיסכון הזה, זה לא לאגור כמה שקלים ליום שחור, ממש לא, זה שיטות של עניים. החיסכון הזה הוא לשם השקעה עתידית כלשהי, יש לו מטרה, זו המטרה, השקעה עתידית כלשהי, זאת אומרת, אתם חוסכים כסף כדי שתוכלו להשקיע אותו בעתיד במשהו, שוק ההון, קריפטו, נדלן, עסקים, משהו שיכול להניב לכם רווחים בצורה כזו, עדיף בצורה כזו שלא תלויה בהכרח בזמן שלכם. עכשיו, לאלו מכם שמתקשים לחסוך, כמו שאמרתי, דיברנו על זה בהרחבה באחד הפרקים הקודמים, אבל אני אעשה רגע תקציר קצר. דבר ראשון, תנהלו מעקב מדויק אחרי ההוצאות וההכנסות שלכם. אם זה טבלה, אם זה אפליקציה, לא חסר דרכים לעשות את זה. מה שיקרה ברוב המקרים, זה שאתם פתאום תגלו שיש דברים שאתם שורפים עליהם הרבה מאוד כסף סתם. מלא כסף סתם, ואתם בהכרח יכולים להימנע מזה. אתם זוכרים פעם שעלה איזה פוסט בפייסבוק, אם אני לא טועה, זה הבדף של הצינור, שביקשו מהאנשים שיראו צילום מסך של כמה כסף הם הוציאו על וולט בשנה האחרונה. והיו שם סכומים פסיכיים. ואני אומר לכם, זה לא בהכרח מאנשים שעושים מיליונים, אפילו צחקו על זה. וכמו שאמרתי, רובכם, מי שיבצע את זה, אני יודע שהרוב לא יבצע את זה, אבל הרוב מאלו שכן יבצעו את זה, יראו בוודאות שהם מוצאים הרבה כסף על שטויות, כסף שיכול להגיע לחיסכון הזה, שמשם בהמשך יגיע להשקעה. עכשיו, עוד דבר, אתם יכולים להכניס יותר כסף, בין אם זה למצוא מקום עבודה אחר שמשלם יותר, או לשפר את הכישורים שלכם ולקבל קידום שיתבטא גם בשכר, או אולי לרכוש כישורים חדשים שאיתם תוכלו להציע שירותים מסוימים שאנשים ישלמו לכם עליהם יותר כסף, או פשוט למצוא עוד עבודה, לעבוד בשתי עבודות, כן. ותמיד שאני אומר את זה לחבר'ה צעירים, הם בהלם. חבר'ה, תבינו משהו. אין בעיה למכור את הזמן שלכם בתמורה לכסף, בתנאי שאתם מבינים מה המטרה הסופית. אין בעיה, ואפילו רצוי לקרוא את התחת אם אתם מבינים מה המטרה הסופית. הרי תחשבו רגע, מה האלטרנטיבה בעצם? לא לעשות את זה? אז לא יהיה לכם כסף פנוי שתוכלו להשקיע בעתיד. מה שאומר שאתם ככל הנראה תמכרו את הזמן שלכם תמורת כסף עד יומכם האחרון. עכשיו תבינו משהו, הקריאה תחת הזאת היא שווה. היא שווה כי זה לפרק זמן מסוים. וכמה שנים של עבודה קשה, לעומת כל החיים, זה זניח. ועם כמה שזה זניח, רוב האנשים לא מוכנים לעשות את ההשקעה הזאת. עכשיו, השלב השלישי, גבירותיי ורבותיי, זה בעצם לחשוב, להתחיל לגבש תוכנית. כי כמו שאמרתי לכם, החיסכון הזה הוא לא לשם החיסכון. אתם בסופו של דבר תרצו להשקיע את הכסף שלכם בצורה כזו או אחרת, כי אין מה לעשות, הבנו, אנחנו צריכים להגיע למצב שהכסף שלנו עושה כסף בצורה כזו, שאנחנו לא מוכרים את הזמן שלנו בשבילו. ובשביל זה, אתם תצטרכו להקדיש זמן. זמן למחשבה, ללמידה, וכמובן יש כבר אנשים שהשיגו את מה שאתם רוצים להשיג, שיכולים לעזור לכם להגיע למטרות שלכם, וכן, ברוב המקרים זה יעלה לכם כסף, אלא אם כן יש לכם דרך אחרת לתרום לאותו בן אדם בצורה כזאת שזה יהיה שווה בעיניו. עכשיו, לגבי תכנון תוכניות, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, הרבה מאוד פעמים קורים לנו דברים בדרך להצלחה שאנחנו לא יכולים לצפות אותם. אז בתחילת הפרק הבאתי דוגמאות שהן יותר שליליות כשדיברתי על הלחצים, ואין מה לעשות, אני כן, זה חלק מהעניין, וזה בעצם מה שהופך אותנו בין היתר לאנשים חזקים יותר. אז אני לא יודע כמה זה שלילי, אבל בכל מקרה חשוב לי שתבינו שזה עובד גם לכיוון השני. זאת אומרת, עצם היותכם עסוקים בהתפתחות, בלמידה, בהתקדמות, אתם תראו שגם קורים דברים טובים שלא יכולתם לצפות. הצעה מפתיעה שלא ציפיתם לה. הזדמנות שלא הייתם יכולים לקבל בחיים אם לא הייתם מכירים את האנשים הנכונים. הזדמנות שלא הייתם יכולים לזהות בחיים אם לא היו לכם את הכלים הנכונים. בגלל זה מאוד חשוב להיות עסוקים כל הזמן בהתקדמות, בהתפתחות, בסביבה של התפתחות והתקדמות. אתם לא יכולים לדמיין אפילו איזה דברים יכולים לקרות לכם במהלך הדרך. דברים שמשנה חיים. השלב הרביעי, רגע, צריך לנשום. השלב הרביעי, זה להתאבד על זה. זה נשמע מפוצץ, אני יודע, אבל זה נכון. וכמו שזה נראה, אם המצב פה ימשיך ככה, מעמד הביניים הולך להיעלם בשנים הקרובות, ויהיו פה שתי קבוצות עיקריות. קבוצה יחסית קטנה שחיה ברמת חיים מאוד גבוהה, וקבוצה מאוד גדולה של אנשים שעובדים מאוד קשה סביב השעון כדי לשרוד. וכן, זו המילה. עכשיו, תבינו, זה מה שאני עשיתי. אני באמת התאבדתי על זה, אני כבר ממזמן הבנתי שאם אני לא הולך לעשות כסף, אני הולך להיות מסכן. עכשיו, אני יודעת שיש פה כאלה שכנראה זה כואב להם לשמוע את זה, ומה קשור מסכן, יש עוד דברים חוץ מכסף, על הזין שלי מה אתם חושבים, ואיזה סיפור אתם מספרים לעצמכם, כי מי שלא יהיה לו כסף במדינה הזאת, במיוחד עוד כמה שנים מהיום, הולך להיות מסכן. וברגע שאני הבנתי את זה, התאבדתי על דודה של זה. אז כן, שילמתי מחירים לאורך כל הדרך, כי זה חלק מהעניין, ווואלה, אני עדיין משלם. אבל זה לא באמת משנה, כי הייתי משלם מחיר, לא משנה במה הייתי בוחר. והעדפתי לשלם את המחירים שכרוכים בדרך להצלחה, להתעשרות, מאשר את המחיר של לא לעשות כלום, ולחיות את שאר החיים שלי פה כמו איזה מסכן, נשלט, חלש, עלה נידף ברוח. אני שוב אומר, אתם הולכים לשלם מחיר ככה או ככה. בין אם תחליטו לעשות משהו עם עצמכם, ובין אם תמשיכו לא לעשות כלום. יש מחיר לעבודה קשה ומשמעת, ללקיחת סיכונים, ליציאה מאזור הנוחות, ויש מחיר לעצלנות, לפחדנות, ללהישאר במקום. ההבדל ביניהם הוא שבעשייה יש סיכוי טוב שבסופו של דבר, אתם תקצרו פירות. אתם חייבים לזכור את זה. הסיכוי שלכם להשיג משהו הוא אך ורק באמצעות פעולות. רוב האנשים לא עושים פעולות, הם עסוקים בלחשוב, הם חושבים על זה שהם רוצים, הם חושבים על זה שחשוב להם, הם חושבים על זה שהם מבינים את החשיבות, אבל בין פעולה למחשבה יש פער ענק, בין מחשבה להוצאה שלה לפועל יש פער עצום. אגב, גם מבחינה נוירולוגית, מדובר באזורים שונים במוח, תבינו את זה, תכירו. אז אני פונה פה לאלה שיודעים שהם רוצים חיים שונים, שהם רוצים מציאות שונה, אתם חייבים לעשות משהו כדי שזה יקרה. עכשיו תנו לי רגע להעיר את עיניכם, ואני אצא פה בהצהרה. הולך לגדול פה דור של עניים. כבר עכשיו גדל פה דור של עניים, ואחת הסיבות לזה שגדל פה דור של עניים, מלבד זה שיוקר המחיה רק הולך ומחריף, היא שאנשים לא יודעים להתנהל נכון מבחינה כלכלית. כמו שאמרתי לכם בפרקים הקודמים, רוב האנשים לא מבינים בכסף. הם לא יודעים איך עושים כסף, איך מתנהלים עם כסף, איך שומרים עליו, ומה שהיה מספיק פעם, לפני 10, 15, 20, 30 שנה, זה לא רלוונטי, זה לא תואם למה שקורה היום. אז נשאלת השאלה, אם רוב האנשים לא יודעים איך להתנהל נכון מבחינה פיננסית, מה הם צריכים לעשות? אז התשובה אולי הכי מתבקשת והגיונית, זה ללמוד, לרכוש ידע, לרכוש השכלה, השכלה פיננסית. אממה, מחקרים שנערכו בארצות הברית, הוכיחו שזה לא מה שיגרום לאנשים לשנות את ההתנהגות שלהם בפועל. אמנם יהיה להם יותר ידע, אבל הם ימשיכו לפעול ולהתנהל באותה צורה שמתנהלו עד היום. זאת אומרת, מבחינה תיאורטית, יש להם את הכלים הדרושים. מבחינה מעשית, לא קורה שום דבר. הם עדיין נשארים באותו מצב. הכיס שלהם לא משתנה. ומה שכן גילו במחקר הזה, זה שיש שני דברים שכן משפיעים לחיוב על ההתנהגות בפועל של אנשים. הראשון, זה ידע בהשקעות. שמו לב שאנשים שרכשו ידע ספציפי בהשקעות, התחילו להתנהל בצורה חכמה יותר מבחינה פיננסית. כי משהו בהבנה הזאת, שהכסף שלהם יכול לעשות כסף, גרם להם להתנהל בצורה שהיא נכונה יותר, שהיא מחושבת יותר, הם בזבזו פחות, הם חסכו יותר, הם דאגו להשקיע. והדבר השני שגרם לאנשים להתנהל נכון, בפועל, זה דוגמה חיובית שהם קיבלו בבית. זאת אומרת, ילדים של הורים שהתנהלו נכון מבחינה פיננסית, והיו עדים לדרך שבה ההורים שלהם התנהלו, יש להם סיכויים טובים יותר לגדול להיות מבוגרים שמתנהלים נכון מבחינה פיננסית. הבעיה, כמו שכבר הבנו, היא שרוב האנשים לא יודעים להתנהל נכון. עובדה, 80% מהאוכלוסייה במינוס. אז מה רוב האנשים צריכים לעשות כדי להגדיל את הסיכויים שלהם להתנהל נכון יותר מבחינה פיננסית? חשתם נכון, לרכוש ידע בהשקעות. עכשיו, אנחנו לקראת סיום, אז אני אחדד נקודה שנגענו בה היום. אחת הסיבות שרוב האנשים לא עושים כסף, היא כי הם לא יודעים לזהות הזדמנויות. ואגב, יש כאלה שמזהים, אבל פשוט לא מנצלים אותן. אני אתן דוגמה מאוד רלוונטית. הקורונה הייתה פה תקופה פסיכית מבחינת אפשרויות השקעה. אנשים עשו תשואות עזויות, והיו את אלה שלא עשו עם זה כלום. וזה היה מול העיניים שלהם. דיברו על זה בכל מקום, בחדשות, ברשתות, בעיתונים. אנשים ידעו, אי אפשר להגיד לא ידעתי. למה הם לא עשו עם זה כלום? כי אמרתי לכם, הפער בין מחשבה לבין ההוצאה שלה לפועל הוא עצום. עכשיו שימו לב, ואני פונה פה לכאלה שיודעים שהם רוצים להשיג יותר, ואני מדבר פה על כל תחום. שימו לב שאתם מתרגמים את המחשבות שלכם לפעולות, כי אחרת שום דבר לא יקרה. זהו חברים, עד כאן להיום. פרק הבא הולך להיות פרק מאוד מאוד מעניין, אנחנו נפגש כבר שם. בכל מקרה, חשוב לי להגיד לכם שאני מאוד נהניתי להקליט לכם היום את הפרק הזה, התגעגעתי, כיף לחזור, מקווה שגם אתם, וכמובן, מי שעדיין לא עוקב ברשתות, מוזמן לעקוב, יש לכם פה קישורים למטה, לחשבונות האינסטגרם והפייסבוק שלי, וזהו, אני הייתי דניאל דמרי, אתם הייתם אתם, ואנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות.